השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם הבוקר הזה? אני מקווה שיותר טוב, למרות שעדיין כמובן אנחנו מתמודדים עדיין בעזה. לצערנו הרב הרב הרב, חיילים טובים שלנו מוסרים את נפשם כדי לשמור על כולנו, אבל אנחנו פה רוצים בעורף להתחזק, לתת להם רוח גבית, להתפלל עליהם, לעשות כל מה שרק אפשר כדי שהמלחמה הזאת תוכרה לטובה כמובן, וכמה שאתם יחזרו החטופים לביתם, והוא בא לציון גואל. וכמובן שמלחמה בחוץ היא רק כמשל למלחמה שבפנים, כי כל אחד מאיתנו יש לו מלחמות פנימיות. זה לא נגמר, זה לא... גם לנו לצערנו הרב, אתה יודע, יש לנו הפסדים, לפעמים אנחנו מצליחים להתגבר יותר, לפעמים אנחנו מצליחים להתגבר פחות, לפעמים האויב לוקח שבי, אתה מבין, תפס לנו מהמצוות שעשינו, חיזוקים, נפלנו, לא יודע, אנחנו מתמודדים עם כל מיני דברים. אתמול התחלנו איזשהו רעיון, איך להתגבר על כל מיני הרגלים שליליים. היום אנחנו ממשיכים בדבר הזה וננסה לראות כיצד אפשר להמשיך להתגבר על כל מיני הרגלים שליליים. ולכן גייסנו פה לאולפן את מטובי הטכנאים שלנו, את פינחס בינדר שהוא הטכנאי שלנו. אני פנגר מאחורי המיקרופון, ויקיריי בואו נתחיל. אז כך, כשאני אומר הרגלים שליליים, כל אחד מאיתנו יש לו הרגלים ולא צריך לפרט. אחד אוכל, השני צופה, הרביעי מעשן, לא משנה מה. כל ההרגלים הללו, רובם ככולם, הם קראנו להם אתמול מנהרות בריחה. אנחנו קצת כמו החמאסניקים. במקום להתמודד, תבין, צאו מהמערות שכם פחדנים, תבין, מסתתרים בתוך אוכלוסייה אזרחית, גם אנחנו קצת לפעמים, במקום להתמודד, להישיר מבט ליצר הרע ולהגיד זוז, זוז, אנחנו נלחמים, אנחנו לא מבטרים. לפעמים, שוב פעם, לפעמים. לא תמיד כמובן, וזה לא מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו קצת מתחבאים. קצת קשה לנו, חלף. או קצת לחוץ לנו, אנחנו פתחנו לעצמנו מנהרות בריחה. והמנהרות בריחה הללו הן למעשה הפתרון הלא טוב, הלא טוב שלנו עם התמודדויות שיש לנו. והתחלנו אתמול והסברנו שלמעשה הסיבה העיקרית שאנשים לא מצליחים להתגבר על הרגלים שליליים, זה לא בגלל שאין להם כוח רצון מספיק. אני אומר שלא חייבים כוח רצון, ממש לא צריך רצון, כן, לא בכך כוח רצון, זה שני דברים שונים. אני רוצה שתרצה, אני רוצה שתרצי שתהיי מוכנה לשלם את המחיר, אבל המחיר הוא לאו דווקא עכשיו עבודה קשה ומאמץ עד, לא יודע, התעלפות. לא, צריך ידע. והידע הזה הוא מאוד מאוד קריטי וחשוב, וזה מה שאני מנפק לכם פה בעזרת השם בלי נדר, ולעצמי גם, כמובן אנחנו פה כולנו באותה סירה כדי להתחזק. אני פשוט לדבר לעצמי זה קצת משעמם, אז אני מדבר לעצמי בקול רם וגם אתם קצת שומעים. ולכן אמרנו שאדם לא יכול לנסות לתקן מקרר עם הוראות יצרן של מיקרו, נכון? אז אם אנחנו ניסינו עד עכשיו לפתור את הבעיות שלנו, של ההרגלים השליליים שלנו, שהם הרבה פעמים גם גובלים לא רק באיזה הרגל שלילי שאני אוכל קצת יותר סוכר או ממתקים, אני לא ארחיב, אבל כידוע יש לנו גם הרגלים שהם ממש בעייתיים מבחינה הלכתית, מבחינה דתית, מבחינה אישית, מבחינת הכל כולל הכל. אנחנו רוצים להפסיק, אנחנו לא מצליחים, וניסינו ונפלנו, וניסינו ונפלנו, וניסינו וכרגיל, כמובן, יפה. אז אנחנו רוצים הפעם אחת ולתמיד לראות איך עושים את זה בצורה נכונה. כמובן שצריך להרחיב בזה ולהעמיק בזה. אנחנו רק ככה בתוכנית שלנו נוגעים בנגיעות קטנות, אבל מי שרוצה להרחיב, יש מקום. לענייננו. רוב מה שעשינו עד היום, הם נקראים, כמו שקראנו לזה אתמול, פתרונות תחבושת. מה זאת אומרת פתרונות תחבושת? ברור שאם אדם עכשיו שובר את הרגל, אז שם לו גבס, בסדר? הגבס היא נהדרת. אבל היא לא תפתור לו את הבעיה שהוא שובר את הרגל כל פעם. הוא שובר את הרגל, הוא שם פלסטר, הוא גבס, לא משנה מה. הגבס היא נחמדה לאותו רגע. אבל אנחנו צריכים לפתור את שורש הבעיה. ועד שלא נפתור את שורש הבעיה, סתם, לא יודע מה, איזה מדרגה שהוא נופל בה כל הזמן, אז זה לא יעזור, אז הוא ישים לו גבס, והוא יפול עוד פעם, ישים לו גבס, והוא יפול עוד פעם. אבל בשלם עושים כבר נמאס לו אפילו לשים גבס, כי די, אתה רואה שזה לא עוזר. אבל לא, לא קשור, הגבס לא אמורה לעזור. הגבס יכולה לעזור לך, אבל היא לא תפתור את הבעיה עד שלא תעקור אותה מן השורש. ופתרונות, תחבושת, אמרנו, זה כל מיני דברים של טלפון קשר, זה טוב, חייבים את הדברים האלה, אבל זה לא יפתור לי את הבעיה אם אני לא יעקור את הדברים מהשורש, ופה אנחנו צריכים למה? כי מה יקרה אם אני אהיה פתאום באיזה מקום, ויהיה לי אפשרות לגלוש, לא יודע מה וכן הלאה. אנשים מתמודדים יפה, אני אומר פעם, אנחנו חייבים את העזרה הזאת, חייבים את הגבס, חייבים את הגבולות, חייבים את מה שרק אפשר לעשות כדי להקל עלינו, אבל זה לא יפתור את הבעיה לנצח, כי בשלב מסוים אנחנו ניתקל באיזושהי בעיה מסוימת. וזה לא משנה שוב פעם אם זה דברים כאלה, או אכילה, אני רוצה לרדת במשקל, ונו, בסדר, לא, אין לי בבית ממתקים בכלל הרב. יפה, נהדר. אבל יש בעולם ממתקים, אתה מבין? אז אם לא נעקור את הבעיה מהשורש ולא נדע לטפל בעצמנו נכון, אז אם לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים, פתאום ניתקל בבעיה, הנה נפלתי הרב, אתה רואה? אופה, נפלתי. או שבחור אומר לי, הרב, אני בישיבה, ברוך השם, אבל שמגיע הביתה, הנה אני נופל. אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו יכולים באמת לעקור אותו מהשורש? כמו, כמשל, אם יש לי עכשיו איזשהו, אמרנו, שורש רציני באדמה, שורש ענק, לא יודע שמה, ואני עוקר אותו, אבל מנסה לתלוש אותו מעלים. אתה יכול לתלוש עלים, אבל זה לא עקר את השורש. אפילו אם אני אחתוך את השורש מלמעלה, כל עוד שלא עקרתי אותו, אני יודע מבעיה. יופי. אז אמרנו שיש נקודה ראשונה שצריך להבין למה אני לא מצליח לעקור אותו מהשורש, כי השורש הזה הוא פתרון של צורך בבריחה. שימו לב טוב. בדרך כלל, כאשר אנחנו נופלים להרגל כלשהו שלילי, שוב, תבחרו מה שאתם רוצים, זה אותו רעיון כמעט אצל כולם. אני למעשה מרגיש הרגשה לא נעימה, לא טוב לי. ההורים אמרו לי משהו, המשגיח כעס עליי, אני משועמם, אני עצבני, אני לחוץ, יש לי בשעת שידוחים, לא רצו לי בשעת שידוחים, אני מרגיש בושות, פישלתי. כל מיני הרגשות לא טובות, שהרגשה הלא טובה גורמת לי רצון לברוח ממה? מהרגשה לא נעימה. עכשיו זה אבסורד, כי הרגשה לא נעימה נמצאת אצלי, וכולנו יודעים את זה, אי אפשר לברוח מעצמנו. זה קצת כמו שעכשיו הסוס ינסה לברוח כמה שיותר מהרוכב שיושב על גבו ומכה אותו עם המקל, נכון? הרי כאשר הרוכב יושב על סוס ונותן לו דיה, 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 נותן לו כאילו מכות, הסוס רץ ורץ יותר מהר. אז במידה מסוימת כנראה שהסוס חושב, אם אני ארוץ מהר יותר, אני אשאיר את הרוכב מאחורנית. אבל הוא לא יודע שהוא יושב עליו, בסדר? אז אני לא יכול לברוח מעצמי. אני חייב לטפל בעצמי, לעזור לעצמי, בסדר? אז אם אני בורח, שוב, בגלל לחץ, מתח, דיכאון, עצבות, אשמה, שיעמום, תבחרו מה שאתם רוצים, תנסו גם לברור ולבדוק לעצמכם ממה אתם בורחים. אתם תראו, תנסו לבדוק פעם הבאה שיש לכם איזשהו דחף כזה, די נמאס לי מהעולם, בא לי. תה-תה-תה-תה-תה, לא יודע מה זה, לא תבחרו אתם את התה-תה-תה שלכם. אז ברגע שאני רוצה משהו, מה קרה לפני? מה קרה לפני? האם אמרו לך משהו? האם עשית משהו? תנסו לבדוק, ללמוד את עצמכם, בלי לחץ. אנחנו לא באים להלקות עצמנו. אנחנו לא חוקרי שבק. אנחנו חברים הכי טובים של עצמנו צריכים להיות. אנחנו האוהבים הכי גדולים של עצמנו צריכים להיות. תתייחסו לעצמכם כמו אבא, אבל אבא טוב, או אמא טובה לילד. בסדר? כי רוצה אבא עצבני. לא רוצה אבא עצבני, רוצה אבא חמוד, אבא מחבק, אבא מכיל. סבא טוב כזה, אתה יודע, דמות של סבא טוב, אבל רגוע, מחבק ואוהב ומכיל. ככה אני רוצה להתייחס לעצמי. כי מניסיון של הרבה מאוד מחקרים ואנשים שהעידו, שברגע שאתה מרביץ לעצמך, אולי זה נותן לך הרגשה הרב, אם אני לא ארביץ לעצמי, אז אני לא אעשה את זה. לא. לפעמים ההלקאה העצמית זורקת אותך עוד יותר לנסות לברוח. למה? כי שוב פעם, כל הסיבה שאני עושה את השטויות שלי, כי אני בורח מאיזושהי הרגשה לא נעימה, אז שאני מרביץ לעצמי, אתה מרגיש הרגשה טובה או לא? אם אתה מרגיש הרגשה טובה, אז תמשיך להרביץ, ויהיה רצון שזה יעזור לך. אבל אם אתה או את מרגישים הרגשה עוד יותר לא טובה, וסלידה מעצמי, ושנאה של עצמי, והלקאה עצמית, אז אני אנסה לברוח עוד יותר, ואני אפול עוד יותר, בסדר? אז הרעיון הוא בוודאי רעיון של חיבוק, של עידוד, ואנחנו רוצים למצוא איזשהו פתרון, אבל פתרון אמיתי. למה? כל הפתרונות שעשיתי עד עכשיו הם למעשה איזשהו פתרון של זריקת הרדמה. אמרנו זריקת הרדמה, לא שהיא פותרת את הבעיה, אולי היא עוזרת לי זמנית להקל עליי מהרגשה לא נעימה, אבל ברוב פעמים היא רק מגבירה את ההרגשה לא נעימה לאחר מכן. מה הכוונה? אם יש לי לחץ מאיזשהו, לא יודע, טסט, מבחן, פגישת שידוחים, בסדר? במידה ועכשיו אני אעשה משהו, לא יודע מה, לא משנה, כל אחד מהמארגנים מהשטויות שלו שהוא עושה, אז ייתן לי הרגשה טובה, רגעית, כאילו, זהו, אין רעשים יותר, רעשי רקש מפריעים לי. אבל ראה, אני אתפקח אחרי זה. אין אדם עובר עבירה, אין נכנסת ברוח שטות, אבל הרוח יוצאת בסופו של דבר, ואז היא נשאר עם האיכסה, נשאר עם הרגשה, אוף, עוד פעם, עוד פעם, ואז הלחץ עוד יותר גדל, כי אני כועס על עצמי, למה בזבזתי זמן, ומה עשיתי, ובכלל אני מרים ידיים, ובא לי להתייאש, ובא לי לברוח מהעולם, שלום ישראל. ולכן, יקירה, תשאלו את עצמכם שאלה אחת, זו השאלה שאמרתכם לשאול את עצמכם אתמול, תשאלו את עצמכם שאלה אחת שיכולה לשנות הכל, מה אתם באמת רוצים? מה מפריע לכם באמת, יקירה, ממה אתם בורחים? ועכשיו, אני רוצה לשאול את עצמי, האם יש אופציה אחרת, טובה יותר, כשרה יותר, נכונה יותר? ואם כן, בוא נמצא. ואם אתה אומר לי, לא, אין, אז לא. אז נלמד לשבת עם הרגשה לא נעימה, ונלמד שגם חולפת מעצמה. אבל זה קצת יותר בשלבים מתקדמים של התוכנית שלנו. כרגע אנחנו בינתיים רק עדיין מחפשים פתרונות ותחליפים חיוביים, טובים, ולהבין מה בעצם דוחף אותנו. עכשיו, נקודה שנייה שלא דיברנו אתמול. היא, בוא נקרא לזה, התאוות יתר. יש לך זמנים שכאילו, וואי, וואי, אתה מרגיש, זהו. פה זה בגדר אני אנוס. אני לא יודע, לא יודע, פה זה חזק עליי. סליחה שאני אומר לכם, אין דבר כזה. מה זאת אומרת? בורא עולם לא מעמיד אדם בניסיון, כי אני לא יכול לעמוד בו. גם בזמנים הקשים, אני אומר לך עכשיו, תקשיב, אם אתה עומד בניסיון, אני נותן לך $1,000,000. אתה תעמוד בניסיון?
ברור הרב.
נו יופי. סימן שאנחנו כן יכולים, רק צריך קצת יותר, נקרא לזה, רצון. אבל בוא נדייק. מה זה הזמנים האלה? שימו לב טוב, קצת תבינו איך המוח שלנו עובד. הזמנים הללו למעשה יש לנו דף מאוד מאוד גבוה, כל אחד זה משהו שאצלו, אחד זה אמצע הלילה, השני בבוקר, השלישית בצהריים, הרביעית שהיא חוזרת מהעבודה, לא משנה מה. יש זמנים מסוימים שלפעמים הם ממש קבועים, שאתה יודע, זה נקודת התורפה שלי. בזמן הזה הרבה, לא יודע... הכי קשה לי, הכי קשה לי. לא משנה מה, אם זה בדיאטה, או אם זה בישונים, או אם זה כל דבר אחר שאתם עושים, יש לנו זמנים מועדים לפורענות. בסדר? בזמן הזה, כאילו הווליום של הרצון שלנו הוא חזק. אני לא יכול לשמוע שום דבר אחר, חוץ מ-אני חייב. בסדר? מה אנחנו... לא, איך זה בכלל קורה? בואו נגדיר את זה ככה. קודם כל, תכירו, תעשו בהכרה, יש לנו במוח דבר שנקרא דופמין. נוירוטרנסמיטר, מן כימיקל שגורם הנאה. שלום. הדופמין הזה משתחרר ברגע שאנחנו עושים משהו, בעיקר שעוזר לנו לשרוד. בסדר? צריך להרחיב, אבל זה לא הנושא כרגע. יש לנו כל מיני גילאים וכדומה, אז אני רק משאיר את זה בצורה כזאת. הדופמין הוא משתחרר כאשר אנחנו בעצם עושים משהו, בעיקר דברים שקשורים להישרדות, למשל כמו אוכל וכדומה. בסדר, כל דברים שעוזרים להמשך העולם, אז זה, הקדוש ברוך עשה את זה כדי שאני אעשה את הדברים האלה, על מנת שאני אעשה, אני משתחרר אצלי דופמין, לא אצל כל אחד מאיתנו, והדופמין הזה זה מה שגורם לאדם הנאה. בוא נגדיר את זה ככה, אם אדם חטף מכה בראש, חס ושלום, סיבה כזו אחרת, תאונה כזו אחרת, ונפגע לו האזור במוח שמשחרר דופמין, הוא לא ייהנה משום דבר בעולם. 100%. כל הסיבה שאנחנו נהנים ממשהו בעולם, זה לא כי אני נהנה מהאוכל, אני נהנה מהדברים שאני עושה, אלא אני נהנה בעקבות מעשה מסוים, שהמוח שלי מפרש אותו כמעשה שגורר הנאה, כי המוח משחרר את הדופמין, ואז אני אומר, את זה אני אוהב. יופי. עכשיו שימו לב טוב. המוח שלנו כל כך אוהב ורוצה דופמין, שהוא זוכר מאיפה הוא קיבל את זה, ומתי הוא קיבל את זה. שימו לב טוב, נקודת מפתח עכשיו. המוח שלנו כבר שהוא מאוד חובב דופמין כזה. הוא זוכר מאיפה קיבלת את זה, ומתי קיבלת את זה. עכשיו, הנקודה העיקרית שברוב המעשים השליליים, היצר רע משלם במזומן. כולם יודעים את זה, נכון? יצר רע תמיד זה כאילו העולם הזה. אז היצר רע משלם לנו כל כך שעכשיו פה כיף לי. זה סוכר, זה שומן, או מעשים שלילים אחרים, שעכשיו המוח משחרר כמות דופמין גדולה מן הרגיל. גם שאני לא מתורה, משתחרר לי דופמין. גם שאני עושה חסד, משתחרר לי דופמין. אבל, במידה מסוימת, בדברים הרעים, כדי שיהיה בכלל ניסיון, אחרי מה שאני יכול לרצה את הדברים הרעים, אז בורא עולם נתן כוח ליצר הרע, להיות מאוד, נקרא לזה... מזומן, פשוט לשלם מזומן, לא צ'ק דחוי, לא סוף החודש, פה ועכשיו משתחרר לך כמות דופמין, פאפ פאפ כזאת, שהמוח אומר, אופה, התחלת לדבר איתי, תקשיב, זה סחורה, זה סחורה, תביא לי עוד מהדבר הזה. ואז חייו של אדם משתנים קצת, למה? כי במידה ועכשיו, סתם דוגמה, לפני שהוא הולך לישון, הוא עשה משהו, בסדר? אכל משהו, ראה משהו, עשה משהו. עכשיו המוח זוכר בלילה, 11:30 בלילה אחרי סיום סדר ג' אכלנו, עשינו וכדומה, הוא זוכר את זה עכשיו. למחר הוא כבר יחכה לרגע הזה. עוד מעט יגיע 11:30 בלילה ו... אתם מבינים? המוח זוכר מהיכן הוא קיבל את זה, כאילו מה המקור, ולא רק המקור, אלא גם הזמן. יופי. אז האם אנחנו מסונדלים לנצח? האם אין לנו סיכוי לצאת מהדבר הזה? ברור שכן, אבל איך? כל זה בעוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. בקרוב, ההיסטריה חוזרת.
בשידור חי, במוצ"ש חי בכל חי.
מי יהיה הקלידן הבא?
61% של איתמר שטיין. 39% של אבי גולדשטיין.
הקלידן הבא במוזיקה
הילדית. איזה מתח!
הקלידנים, העונה השנייה. אולי אתה תהיה הקלידן הבא של המוזיקה היהודית. להרשמה לתחרות שכבשה את עולם המוזיקה, חייגו ל-039-039-039 שלוחה 4, או שלחו מייל עם תיעוד מוזיקלי ל-h-strudel93fm.co.il. הקלידנים 2, בקרוב במוצ"ש חי. עם ישראל בימים מאתגרים, ועכשיו יותר מתמיד. ביד לאחים ערוכים בצוות מתוגבר לקבל כל פנייה ופנייה. לא מוותרים על אף נשמה. צריכים את יד לאחים? מוזמנים להתקשר 24 שעות ביממה. כוכבית 9234. יד לאחים, הלב הפועם של עם ישראל. כוכבית 9234.
החמ"ל הלאומי לתעסוקה קורא לכם להתגייס למשרות החירום ולהצטרף למאמץ הלאומי לחיזוק המשק הישראלי. יחד ננצח ונתגבר על האתגרים הביטחוניים והתעסוקתיים. להרשמה למשרות ליחידים או לקבוצות, היכנסו לאתרי משרד הכלכלה והתעשייה ושירות התעסוקה.
עכשיו יותר מתמיד, אופטיקל סנטר כאן בשבילכם. עד 50% הנחה על כל החנות. אופטיקל סנטר, יחד נראה עתיד טוב יותר. לסניפי הרשת, כוכבית 3098, בתוקף עד 29 בנובמבר, כפוף לתקנון.
בעלי עסקים ומנהלי מוסדות, אנו בבנק מרקנטיל מבינים את גודל השעה ונמצאים כאן כדי ללוות אתכם עכשיו וגם בהמשך. אנחנו זמינים עבורכם, דברו איתנו, כוכבית 5600, מבינים אתכם מצוין, מרקנטיל.
בר מצטור עכשיו יותר מתמיד, מבצעים מנצחים למגוון מוצרים, 6 כוסות מג זכוכית ב10 שקלים בלבד, המבצע לשבוע בלבד, בר מצטור.
שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. והערב, מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
לשבת ולעמול בתורת השם ולקיים את העולם. הבורא אומר, אני בראתי עולם בשביל שתהיה קבוצה סקטוריאלית שנקראת ישראל, והם ייצגו אותי בעולם. עם ישראל, עם התורה, הוא הנציג השגריר של אלוקים בעולם הזה.
שיחת היום, כל ערב בשש, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם בקורסון, אני קורא לזה. תמיד אנחנו עוברים פה עכשיו קורסון קטן, נקרא לקבל כלים איך להשתנות, כי כולנו, לא כולנו, בואו לא נגזים, אבל חלק ניכר מאיתנו מתפלשים בבוץ של ההרגלים השלילים שלנו, ואנחנו רוצים לצאת, רוצים להיות ילדים טובים, רוצים לעשות רצון השם יתברך, ו... נפלתי עוד פעם הרב, בסדר? אז מה אנחנו עושים? ואני אומר את זה בכוונה דווקא בזמן המלחמה, כי המלחמה משפיעה על כולנו, זה יציאה מן השגרה, אין שגרה עדיין, לא יודעים מה יהיה, איך יהיה, אנשים מחוץ לבתים שלהם, למעלה מ-100,000 איש הרי לא נמצאים בבתיהם, תבינו, הילדים לא במסגרות, כן מסגרות, האנשים לא בבתים, כן בבתים, בחדרים במלון, בלגן, עניינים, כל מיני ניסיונות שיש במלונות, ולא צריך להרחיב, בקיצור, חגיגה שלמה, וגם מי שלא במלון, ומעין מלון, כי אתה מרגיש כאילו עוד רגע מה יהיה, איך יהיה, האם זה יסתיים, לא יסתיים, מה עם החיילים שלנו, תחשבו שלמעלה מ-350,000 חיילים נמצאים עכשיו באזור של הלחימה, לא משנה אם זה בצפון או בדרום, אז מדובר פה על 300,000 משפחות בגדול, שהחיים הם לא אותם חיים, זה לילה, זה לא לילה, לחץ, זה לא לחץ, זה הכל פתאום אקסטרים, אתה מבין? וממילא פתאום הרגלים שהצלחנו לשמור עליהם, סדרים שדבקנו בהם, הכל מתפורר פתאום, והכל יורד לתמיון לכאורה, ואתה מרים ידיים, ואתה אומר, תשמע, אין לי כוח, ויש בזה משהו. כי עכשיו, אם אני צריך להתמודד עם היום-יום, אין לי כוח כי יכול להתמודד עם עוד דברים. זה מעין כמו קש ששובר את גב הגמל, אתה מבין? אין לי בשגרה, בזמן רגיל, אני מצליח, אבל פתאום שיש מלחמה, כמו שבצבא מכנים את זה, מלחמה רב זירתית, אז אני לא מצליח, הרב, אני לא מצליח, והנה נפלתי וכבדה, אני מתייאש. לא, 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 לא. אסור להתייאש, צריכים להיות חזקים, ובשביל זה אנחנו פה בחמל כל חי, בהשראה יומית, מספקים פה כוחות לקוחות בשטח, וזה כל אחד מאיתנו, כדי שנוכל להתגבר בזאת השם ולהצליח. ולכן אנחנו דיברנו על רגעים שאתה מרגיש, וואו, זה התקפה, אימאלה, מאיפה הגיע. וזה לא הפתעה לגמרי, כי זה, אמרנו שזה התקפות קבועות די. יש לך זמנים קשים, זמנים שאתה יודע, זמנים מועדים לפורענות. ואמרנו, מה המקור של הזמנים האלה? למעשה אמרנו שעשינו הכרה עם אותו נוירוטרנסמיטר בשם דופמין, ידידנו הטוב, שאחראי על האפסנאות. אפסנאות זה מחסני, הבגדים, הנשק של הצבא, כל הדברים. אז אנחנו עשינו אפסנאות של הנאות. והאפסנאות שלנו, שם האפסנאי, זה שאחראי, הוא משחרר דופמין בכל פעם שאנחנו עושים מעשה כזה או אחר. אבל כאשר אנחנו עושים מעשים שמוגדרים עשים מצד יצר הרע. סליחה שאני אומר את זה, אבל אני חייב לשים את זה לשולחן. בוא, לא נתמם. זה לא, ממש לא יצר הטוב. זה ממש לא לשם שמיים. זה ממש לא כלום. זה יצר רע בהתגלמותו, אבל פשוט עם התחפשות יפה לכל מיני משפטים. זה עוזר לי, זה משחרר אותי, זה לא אכפת לי, זה זאב עם לבוש של כבש. הכוח של הזאב הזה, זה המנות הגדולות של הדופמין. לכאורה זה לא פייר. היצר הטוב, כידוע, הוא משלם יותר ככה מנות קטנות יותר, או קצת בצ'ק דחוי, והיצר המשלם מזומן פה ועכשיו, אתה מרגיש הקלה, בסדר? נכון שזה הקלה שלילית, נוראית, שאחרי זה תשלם על זה ריבית וריבי ריבית, לא בעולם הבא, פה בעולם הזה. אבל זה אנחנו שוכחים ברגע של ניסיון, כי ברגע שעומד מולך, הוא גם מחייכת, במידה ואתה בדיאטה, אז לצערנו הרב, המציאות תהיה חזקה יותר מהרצון, ושאלה איך אנחנו מתגברים לזה. אז אמרנו דבר ראשון, שהדופמין הזה משתחרר, והמוח שלנו כל כך חובב דופמין, שהוא זוכר מהיכן הוא קיבל את זה, מי נתן לי את זה, הסיגריה, המחשב, האוכל, מי נתן לי את זה, הוא זוכר יפה מאוד, דבר ראשון, דבר שני, הוא גם זוכר מתי הוא קיבל את זה, והוא פשוט יושב ומחכה, ממש מחכה לרגע הזה, וככל שאני עושה את זה פעמים נוספות, אז המוח עוד יותר זוכר את זה, כבר יש לי ממש קיצור דרך, כמו במחשב, קיצור דרך, אבל ישר לעניינים. איך משתחררים מזה? אז בואו נלך קצת אחורה, כידוע, יש את הניסוי המוכר מאוד, שכמעט אין אחד שלא מכיר, ניסוי פבלוב והכלבים. אותו פסיכולוג רוסי פבלוב לקח כלבים, שם אותם בכלובים, ובכל יום בשעה מסוימת היה מצלצל בפעמון. יפה. כל פעם שהוא מצלצל בפעמון, היה נותן להם מאכל, אבל מאכל טעים, איזה ממתק כלבים כזה, בסדר? שוב פעם, צלצול בפעמון, ממתק כלבים. צלצול בפעמון, ממתק כלבים. ואז לאט לאט הכלבים כבר התרגלו. שהצלצול בפעמון אומר, יפה, ממתק. ואז הם התחילו אפילו לרייר. לרייר הכוונה היא תופעה פיזיולוגית שהכלב עושה כאשר הוא יודע שהוא הולך לקבל אוכל. כמו איזה ריר כזה, תביא עכשיו, אני רעב. יופי. אז ככה שגם אם הוא לא היה נותן להם ממתק, כל פעם שהוא מצלצל בפעמון, הכלבים התחילו לרייר. בסדר? ככה זה קורה עם כל מיני דברים של שטויות שאנחנו עושים. התחושות האלה שאנחנו עושים, המעשים שאנחנו עושים, גורם לנו לרייר. בסדר? גורם לנו לרצות אירועים מסוימים, מקומות מסוימים. הצלצול בפעמון זה ההרגל שיש לנו. המקום, לא משנה מה. ולכן כאשר אנחנו מגיעים למקום מסוים שנפלנו פעם אחת, הסיכוי שניפול פעם שנייה במקום הזה היא גדולה יותר. כי המוח כבר זוכר, הנה, פה זה פעמון. אתם מבינים? אם שעה מסוימת בלילה, ביום, באמצע הלילה, לא אכפת לי מה. אם שם אנחנו קיבלנו צלצול בפעמון וקיבלנו ממתק, אז המוח יזכור את זה. וכשיגיע השעה הזאת, אני עוד פעם ארצה את זה. כי המוח מקשר את הצלצול בפעמון לאוכל. צלצול בפעמון, אוכל. מבחינתנו, האוכל זה הדופמין. הצלצול בפעמון זה ההרגל השלילי שיש לנו, בסדר? עוד פעם, הצלצול בפעמון הוא ההרגל השלילי שלנו, והדופמין זה הממתק. יופי. איך אפשר לעזור לכלבים האלה להפסיק לרצות? מה זאת אומרת? הצלצול בפעמון ישר מעורר אצלי, אני חייב, הנה, מקבל אוכל. אז מה, איך יכול להיות מצב שיהיה צלצול בפעמון, וזה לא יזיז לי בכלל? כמו בהתחלה. מה זאת אומרת? הרי אם היינו לוקחים את הכלבים לפני שהם עברו את תהליך החינוך או האילוף הזה, שצלצו בפעמון, התחילו לרייר, כי מקבלים ממתק. הרי לפני כן, בפעם הראשונה, שצלצו בפעמון, זה לא הזיז להם. צלצו בפעמון. זה לא עורר להם שום רצון, שום דחף ושום ריור, נכון? אז אני רוצה להביא את עצמי גם לאותו מצב. אני רוצה להביא את עצמי למצב שגם אם צלצלו בפעמון, אני לא אתרגש מזה. זה לא יזיז לי בכלל. אתם מבינים? לשם אני רוצה להגיע. לא למגר את כל הפעמונים שבעולם. למה? ברור שעדיף לי בהתחלה להימנע מפעמונים. למה? כי הפעמונים מזכירים לי, וזה עכשיו אני צריך להתגבר. אבל אני רוצה להגיע למצב שהם מצלצלים בפעמון, וזה לא מזיז לי. הבנתם? זה קצת משל כזה, אולי קצת עמוק, אבל לא נראה לי כזה מסובך. הרעיון שהצלצול בפעמון זה ההרגל השלילי, והממתק זה הדופמין. והמוח מקשר את שניהם, כי המוח רוצה את הממתק, אתה מבין? המוח רוצה, הוא מתחיל לרייר כבר, הנה, 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 זה מגיע, הנה, זה מגיע. למה? כי המצב הזה הוא בעייתי. המצב הזה מזכיר לי דברים שעשיתי. ולכן אני רוצה לנתק את זה. למה? איך פאבלוב, אנחנו מכירים את הצד הראשון של הניסוי. הצד הראשון של הניסוי זה מה שאמרתי לכם, צלצול בפעמון, נתן לי ממתק, צלצול בפעמון, ממתק, והם התחילו לרייר. ואז אפילו בלי ממתק, הם כבר התחילו לחכות לזה, מה שנקרא. אם פאבלוב היה רוצה עכשיו, והוא עשה את זה, להפסיק עם זה, שיפסיקו למעשה לרייר, יפסיקו לרצות למרות ששומעים פעמון. איך הוא עשה את זה? פשוט מאוד. הוא צלצל בפעמון, והם לא קיבלו ממתק. צלצל בפעמון, ולא קיבלו ממתק. זאת אומרת, למרות שהם התרגלו, כל פעם שהפעמון מצלצל, אנחנו מקבלים ממתק, ואז המוח עשה קישור פעמון שווה ממתק, וגם בלי ממתק, המוח היה כבר מתחיל לרייר מה שנקרא, כאילו תביא, 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 עם דחף מאוד חזק. מה שעושים, זה פשוט מאוד מנסים, וזה העבודה שלנו תהיה ללמוד איך עושים את זה, למרות שיש פעמון, אין ממתק. הבנתם? למרות שאין, יש פעמון, אני לא אחפש ממתק. למה? כי אם פאבלוב עכשיו, למשל, זה מה שהוא עשה, הוא פשוט צלצל בפעמון ולא נתן להם. אז בהתחלה הם התעצבנו הכלבים. כאילו, יש פה צלצול בפעמון, איפה הממתק? ופעם שנייה הוא צלצל בפעמון ולא היה ממתק. והם עוד פעם, נו, מה עם הממתק? פעם שלישית, עשירית, 100. בפעם ה-100 בגדול, גם שהוא צלצל בפעמון, הם כבר ידעו, אין ממתק. אז גם כבר זה לא, הגוף לא רייר כבר, כי די, די, זה עבר. הפעמון לא מזיז לי בכלל. יופי. לשם אני רוצה להגיע. מה הכוונה? איך פאבלוב עשה את זה? אם הוא היה לוקח, סתם כדוגמה, לוקח את הכלבים ושם אותם באי בודד בלי פעמונים, זה היה עוזר? אני אגיד לכם את האמת, לא. זה היה עוזר זמנית, אבל מה היה קורה עכשיו אם היו חוזרים? אחרי 3 חודשים חווה טיפולית, בסדר? הם היו חוזרים ופתאום יש מצטול בפעמון. אז עוד פעם זה, הנה הפעמון, אתם מבינים? כי במוח נשאר הזיכרון, פעמון שווה ממתק, אתם מבינים? אז גם אני צריך עכשיו לחופשה מפעמונים, מקום מתוהר מפעמונים, יופי, אבל עדיין לא למדתי מה אני עושה אם יש פעמון. אז השאיפה שלי זה לא לברוח, אולי בהתחלה אני חייב, ושוב אני אומר, אני לא מדבר כרגע על התמכרויות קשות, זה ללכת לאנשי מקצוע שיעזרו. אני מדבר עליי, עליך ועלייך. כולנו מתמודדים עם הרגל שלילי, ואני רוצה להיות מסוגל להיות במידה מסוגל קצת חסין אש. אף אחד לא יכול להגיד על עצמו שהוא חסין אש. כולנו צריכים להיזהר ולברוח מניסיונות. אל תביאני לידי ניסיון. אבל אני חייב להיות מסוגל שגם אם יש ניסיון, אני לא נופל. ואת זה, את החסינות הזאת אני רוצה לבנות, ולכן מה שעשה פבלוב, זה לא רק שהוא יפריד אותה מהפעמונים, לכו להיבודד, תחשבו על מה שעשיתם, לא, אלא הוא השמיע את הפעמון, אבל הם התגברו כביכול, זאת אומרת שהוא לא נתן להם את הממתק, תצא בפעמון, אין ממתק, תצא בפעמון, אין ממתק, ולאט לאט המוח לומד, נגמר. אין יותר ממתקים. וזו העבודה. אני רוצה להתגבר על הדחפים שיש לי. יהיה לי דחף, אבל לא. יהיה דחף, אבל לא. ברור שבהתחלה אני ארצה לעזור לעצמי. שלא יהיה ניסיון קשה. אז אני שם חסימות ואני שם מרחקות ואני אעשה את כל מה שצריך בהתחלה. גם אחר כך, שאני לא מתיר לעצמי חזרה, כי אני רוצה להיות מסוגל שגם אם אני אהיה במקום בלי איזשהו חסימה, בלי, אז אני לא אפול. הבנתם? יופי. איך עושים את זה? איך אני בעצם הופך את המציאות שלי, לא שאני צריך להתגבר כל הזמן, אלא שאני בכלל לא רוצה את זה. זה המטרה שלנו. המטרה שלי לא שאני אגיד, תבין, הרי יש דברים שאני צריך, מותר להגיד איפשי ואיפשי, אבל הקדוש ברוך אמר לי לא. זה בדברים אולי של אוכל, אבל יש דברים שאסור לי אפילו לרצות את זה. לא איפשי ואיפשי, לא אני רוצה ורוצה, אבל הקדוש ברוך אמר לא. לא רוצה את זה. לא רוצה את זה. איך אני מגיע לזה? איך אני מגיע למצב שאני לא צריך להתמודד כל הזמן, אלא אני פשוט מישהו אחר. אני צריך להפוך להיות האדם שאני רוצה להיות. שימו לב טוב. אם אני רוצה לרדת לשורש הבעיה, אני צריך ליצור לעצמי זהות של אדם שזה בכלל לא האישו שלו. בוא ניקח רגע אוכל, בסדר? אם אני מחזיק מעצמי אדם שמן, שאוהב אוכל, ואוכל אוהב אותו, אז אני כאילו מקבע את עצמי לכל ימי חיי להיות בהתמודדות מול אוכל. לא רוצה, לא רוצה. אני רוצה לראות אם יש אפשרות, וזו השאיפה שלנו תהיה כמובן גם היום ובכלל. אני לא אדם שמן, מי החליט שאני אדם שמן? מי החליט שאני אוהב אוכל? זה שעכשיו אני אוהב אוכל, כי התרגלתי לזה, מה השאלה? בסדר, וגם אם אני אוהב אוכל, אני יכול להפוך להיות אדם שגם אוהב לאכול אוכל בריא. אני אנסה לראות איך אני בונה את האישיות הרצויה שלי, שלא תצטרך כל הזמן להיאבק, במידה מסוימת קצת כמו לחזור בתשובה. אני מגיע מעולם הקירוב, זה העבודה שלי ברוב הזמן והיום, אז בעולם הקירוב אני רואה שכל זמן שאנשים תלויים על הגדר, נקרא לזה, רגל פה, רגל שם, מאוד קשה להם. כי הם עוד לא החליטו, אני דתי, אני חילוני, אני שומר שבת. אין שמחה כהתרת הספקות. שאני מחליט, זהו, אני אדם אחר, אני לא מישהי, אני חזרתי בתשובה, כל העניינים הרחוביים, זה לא אני, נגמר, זה לא, אני לא רוצה כל מה להתמודד, כל הזמן להילחם, לא, אפשר שמירת שבת, אנשים שעדיין לא שומרים שבת, חס ושלום, כן, שומרים את ההתמודדות הזאת, אז כל השבת זה התמודדות, לעשן, לא לעשן, לנסוע, לא לנסוע, וזה קשה, זה מתיש, ואז לפעמים הם מנצחים, לפעמים לא מנצחים, בסדר? קחו את זה להרגלים שלכם. יכול להיות שאני אנצח, לפעמים אני לא אנצח, כי זה כל המלחמה, ואין לי תמיד כוחות, אין לי תמיד את היכולת, אז אני נופל לפעמים לצערי רב. אבל ברגע שאני מחליט, זהו! אני שומר שבת! זאת אומרת, אני משהו אחר, אני בן תורה, אני בעל תשובה, אני השתניתי! עכשיו, זה לא השתניתי, אני... מה זה? חוזר בתשובה. לאן אני חוזר בדיוק? מה חוזר? אני... הוא היה חילוני. אז נהייתי בעל תשובה. מה זה? חוזר בתשובה. לאן הוא חוזר? אל ההסתכלות היהודית, יקיריי, שאלוקיי נשמה שנתת בי תהוריי, לכל אחד ואחד איתו נשמה אלוקית תהורה, חלק אלוק הממעל, שכל הדיבורים שדיברתי עכשיו לא מעניינים אותה, היא לא רוצה את זה, איך זה מגעיל אותה, זה רק בגלל שאני כבול בגוף החומרי הזה, אלוקים נתן לנו ניסיונות, לא קרה שום דבר, זה לטובתנו, זה להגדיל את השכר שלנו, אבל מי אני באמת? היה סיפור ב-1955 בתאילנד, בנקוק. היה את הסיפור של הבודה מזהב. אז זאת אומרת, באחד המנזרים בבנקוק של בתאילנד, אז יש פסל. פסל של בודה מאוד מפורסם, מאוד גדול, מדבר איתך על גובה של כ-4 מטר, פסל כזה, של בודה שעשוי מחיימר כזה. הוא מאוד כבד. הוא שוקל 5.5 טון. בסדר? זה חתיכן. עכשיו, בשלום סלם רצו להעתיק אותו למקום אחר במנזר, כי עשו שם שיפוצים ובאו להזיז אותו. עכשיו, להזיז 5.5 טון, זה לא... תמיד, זה לא קרה עם איזה... לא יודע מה, משהו קטן כזה, זה מסעית קטנה. צריך ממש מנוף עם חבלים, וזה מה שעשו. אבל בוא לא נעליב, אבל בכל זאת, תאילנד זה תאילנד, ובנקוק זה בנקוק. זה לא בדיוק עכשיו, אתה מנסיע הטכנולוגיה והעולם. אז החבלים שניסו להרים את הפסל הזה, מרוב הכובד שלו, פוף, נקראו. והפסל נפל. ושהוא נפל, תבין, זה נפילה, נפילה. הוא חטף מכה שגרמה לו סדקים. טוב, עד שהרימו אותו חזרה ושמו. אז ראו שמהמכה נפלו לו חתיכות של חיימר כזה. אתם עשו מחיימר? נפלו לו חתיכות של חיימר. טוב, הם באים לסדר, לתקן. ולהפתעתם, הקשיבו טוב, הם רואים שמתחת למעטה החיימר, הם רואים צבע צהוב זוהר כזה, כאילו מנקים מנקים, ורואים שמתחת למעטה החיימר יש זהב. מה זה? זה לא מטיל זהב, אלא שהפסל עצמו עשוי מזהב. התחילו לגלף, להוריד את השכבות של החיימר, זה שכבות אבות, אבל הורידו, ומגלים שלמעשה הפסל כולו זהב יצוק, שווה היום כ-250 מיליון דולר. תבין, הם לא ידעו איזה אוצר יש להם ביד שלהם, כי הפסל כולו היה עשוי מזהב. ופשוט מאוד, לפני למעלה מ-300 שנה, היה להם בעיה שם עם הברומזים, שלמעשה רצו לשדוד אותם, אין אויבים שלהם. אז הנזירים דאז, מה שהם עשו כדי שלא ישדדו להם את הפסל היקר מאוד הזה, פשוט חיסו את כולו בשכבה עבה של חימר. שהברומזים שיבואו, נחשבו סתם פסל מחימר, אנחנו לא נשקיע בו. ואז הם פרצו מת למנזר, רצחו שם את רוב הנזירים, ככה שכל מי שידע את הסוד, נרצח. ממילא, הבאים לאחר מכן לא ידעו את זה. והסוד שהפסל הזה עשוי מזהב נשכח. ושנים שנים חשבו שהוא סתם פסל מחימר, לא מגעיל, אבל סתם פשוט מאוד. עד שהוא קיבל מכה. שהוא קיבל מכה ונשבר, פתאום גילו את האור האמיתי שבתוכו. יקיריי, יקיריי, הסיפור הזה הוא ממש ממש מתאים לנו. משתי סיבות. סיבה אחת, שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו יש מה שנקרא נשמה מזהב. יש לנו משהו יקר, משהו טהור, משהו נקי, נכון, אנחנו עצמנו לא קולטים את הערך שלנו, כי תאמינו, אם היינו יודעים את הערך שלנו, לא היינו מעיזים להתלכלך ולו בדבר הכי קטן שבעולם. היינו רוצים רק רוחניות נקייה, רק קרבת אלוקים לטוב. אבל השיעור השני הוא שלפעמים דווקא מנפילות, אתם יודעים, דווקא ממכות, אתה מגלה את היופי. חס ושלום, אבל אתה רואה, אבל המלחמה הזאת היא גרמה הרבה מאוד צער, הרבה מאוד כאב, אבל בינינו, היא גם גילתה הרבה מאוד יופי של עם ישראל, שקורה דווקא מנפילות, דווקא ממלחמות, דווקא מאבדות. אנחנו לא רוצים את זה, אבל זה כן לימד אותנו משהו מאוד חשוב על היכולת שלנו, במידה אנחנו רוצים להשתנות ברגע, אני אומר לכם, ברגע יופי. אז גם אצלנו, יש לנו שכבות, שכבות שהדביקו עלינו של כל מיני חימר, כל מיני חומר, בסדר? כל מיני חמר, שאומרים בן אדם, הדביקו עלינו, לא משנה, בגלל המעשים שלנו, או שאנחנו הדבקנו לעצמנו. החימר האלה, השכבות האלה, מוגדרות בשפה המקצועית, אמונות מגבילות. אמונות מגבילות, הכוונה היא, אני לא מסוגל. אני אוהב את זה, הרב. זה לוקח יותר מדי זמן. אי אפשר לצאת מזה. לא, הרב, כולם. לא משנה מה. זה שכבות, שכבות, שכבות של חימר שמתעתעות בנו. כי תזכרו את הכלל, נרחיב את זה מנה למחר, אבל אנחנו רואים את העולם דרך האמונות שלנו. במה שאתם מאמינים, אתם תביאו ראיות לאמונות שלכם. ואם אני חושב שקשה מאוד להפסיק משהו, אני אביא ראיות שמאוד קשה להפסיק משהו. אם זה ראיות מעצמי וראיות מאחרים, אבל אם אני אמין שזה אפשרי להתגבר על משהו, מבטיח לכם, אני אביא ראיות שזה אפשרי, גם מעצמי, גם מאחרים. אז אנחנו צריכים לנקות את השכבות האלה של החימר. צריכים לבדוק את כל המחשבות והאמונות שלנו שמגבילות את היופי הפנימי שלנו לצאת החוצה. אז לא צריך לעבוד קשה, להפוך להיות בן אדם שלא רוצה, אלא כל אחד מאיתנו יש לנו את זה, רק צריך להסיר את הלכלוך שמסביבנו. אבל איך עושים את זה ואיך לא, זה כבר נצטרך להשאיר לתכנית של מחר. לכן תודה רבה לפנחס בינדר, תודה רבה לכם שהקשבתם, ולא לאבד שום תוכנית, כי אנחנו הולכים פה לשנות עצמנו בי רצון גם את העולם. עד כאן להיום, תודה רבה, שכם יום מקסים ובשורות טובות, שמשמור לכולנו, אמן כי נרצון. יום טוב, נתראה מחר.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.